יום שלישי, פרשת שמות. מוריי ורבותיי, גם היום הרבה דברים מעניינים ומרתקים, כמו למשל, מה גרם לרב אברום גניחובסקי להירדם בליל שבת בשעה מוקדמת, או לפחות להיראות שזה מה שקרה. וגם, מה גרם לרב אלי משקובסקי, ראש ישיבת כנסת חזקיהו וכפר חסידים, זכר צדיק לברכה, לקבל משבר. ובמדור ההלכה אנחנו נדבר על הלכות מוסף של שבת, ועל עוד דברים מרתקים ומעניינים בדקות הבאות. נתחיל עם הסיפור היומי. כמובן שבסוף אנחנו נזכיר לכם את הפירוט של המבחני דירשו שהתקיימו בסוף השבוע. מעשה שהיה בליל שבת בבית של הגויין הקודש רב אברום גניחובסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, מראשי ישיבת שבין בירושלים. על חברות הקבועה בליל שבת עם אברך תלמיד חכם שהיה מגיע אליו הביתה, באחד מליל שבת שעליו אנחנו מדברים, החברות הגיעה כרגיל לבית של רב אברום. קרה לו מקרה מצער, הוא בטעות נשען על הקיר ולחץ על הכפתור של הפעמון. הקול של הצלצול הפעמון, הפעמון הישן, ניסר את כל הבית והסביבה. ולמרות הצלצול החזק, בעל הבית, רב אברום גניחובסקי לא ניגש לפתוח את הדלת, כהרגלו שמיד שהוא דופק הוא ניגש לפתוח. הוא מחכה. טוב, הוא אמר אולי הוא לא שמע את הצלצול. אז הוא דפק על הדלת, הפעם עם היד כמובן. אבל גם אז לא נשמע שום רחס. אף אחד לא בא לפתוח. הוא ידע שרב אברום בוודאות נמצא בבית, אז המשיך לדפוק ולדפוק. ואכן, המאמצים נשאו פרי. אחרי כמה דקות ארוכות של נקישות, רב אברום פותח את הדלת בבגדי שינה. הוא עושה רושם כמי שמתמתח אחרי שהוא קם משינה, תוך כדי שהוא משפשף את העיניים. ממש נותן לו הרגשה שהוא קם מהשינה, והוא אומר לו, לחברוסה, בנימה של התנצלות, אני מבקש סליחה שנאלצת לחכות זמן רב, שדפקת הרבה זמן בדלת. עשה כל תצדקה להוכיח שהוא נרדם על המיטה, ולכן הוא לא פתח את הדלת. זה היה נראה לו מאוד מוזר. סיפר אחרי זה החברוסה, אף פעם לא קרה שאני אבוא אליו הביתה, והוא ימצא אותו יושן. השעה מוקדמת, 9:30 בלילה, לא אדם כי הרב גניחובסקי ילך לישון בכזאת שעה עם בגדי שינה. אין זאת אלא הסיק החברוסה שבאמת הוא שמע את הצלצול של הפעמון, והוא הבין שאם הוא מיד יפתח את הדלת כמו שהוא תמיד עושה, אז הוא פחד שהחברוסה ירגיש במצב מאוד לא נוח על חילול השבת בשויגג. ולכן, כדי למנוע את זה, הוא עשה את עצמו כמי שנרדם על המיטה. ואם כן, החברות היה בטוח שהרב לא שמע את הצלצול. חסל סדר ביזיון. יתרה מזאת, עדיף על הרב גניחובסקי לבייש כביכול את עצמו שהוא נרדם על המיטה שלו, העיקר לגרום ביזיון לחברוסה. התחזות של רב אברום גניחובסקי. מדור פניני הפרשה, התורה מספרת שפרעה אומר, נרפים אתם, נרפים. מעשה נורא שקרה בישיבת כנסת חזקיהו, כפר חסידים, בימיו של מורנו ראש הישיבה רב אלי משקובסקי, זכר צדיק לברכה, סיפר תלמיד אחד, שהיה איזה בחור מבני הישיבה, שהיה לו קשיים בלימוד, דבר טבעי ושכיח. ממילא לא היה לו כל כך חשק לעמול בתורה, והיה עצוב. הוא הודיע שהוא נמצא במשבר, איך שזה נקרא. סיפר אותו בחור, אמרו לו, לך לרב, לך לראש הישיבה, תתייעץ איתו, תשאל אותו מה לעשות. היה צריך קצת אומץ בשביל זה, בשביל לגשת לראש הישיבה ולהגיד לו. הוא עזר אומץ וניגש. הוא נכנס לבית מדרש, הלך למקום של הראש הישיבה שישב ולמד שם, וחיכה. הראש הישיבה שם לב אליו אחרי כמה רגעים, מרים את הראש, מסתכל עליו בעיניים הטובות, ואומר לו, כן, מה רצונך? הבחור מסתכל עליו, ואומר לו במילים קצרות, אני במשמר. רבלי מסתכל עליו. אותו בחור מספר שהוא נתן שאגה, תמיד היה לו קול כמו, קול חזק כמו של אריה. מה? אתה במשבר? באותו רגע הבחור כבר התחרט, הוא שכח למה הוא הגיע, ולמה הוא הסכים שהבחורים ישכנעו אותו. הרי בית אחריו, הראשישים מיד יגר בו על המצב שלו, ככה הוא חשב. אלא שרבלי ממשיך, והוא אומר לו, תדע לך שאני כל יום 100 פעמים במשבר. ואז הוא ממשיך ברוב הנבטנותו, רבלי משקופסקי, ואומר לו, כשאני רואה שאני לא יודע מספיק ללמוד, אני 100 פעמים ביום במשבר. ואם אתה רוצה לדעת מה אני עושה כשאני במשבר, אני מיד מתחיל מחדש בכל הכוח. מספר אותו בחור שהוא חזר לישיבה, חזר לחברים שלו וסיפר להם בהתרגשות את מה שהראשי ואמר לו, ואיך שהדברים של הרב נתנו לו כוח להתייגע בלימוד. עוד סיפר תלמיד אחר שגם בא לרב ואמר לו, אני במשבר. אומר לו רב, גם אני במשבר, אני לא מבין טוב את הרשבו ביבומס. זה רשבו ארוך, ארוך מאוד וקשה, רשבו מפורסם, ביבומס דף ממלף. תעשה לי טובה, אומר לו רבלה, תעזור לי להבין את דברי הרשבו. ומספר אותו תלמיד שהרב התיישב ללמוד איתו ביחד את הרשבו, ואחרי שעתיים רצופות של יגיעה, כשסיימנו את הלימוד, הרב הודה לו מקרב לב, הוא אומר לו, שר כוח, כעת הבנתי היטב את דברי הרשב"א. הוא אומר, יצאתי מהרב בלי לדבר מילה אחת על המשבר שעליו באתי לדבר איתו, אבל כבר לא היה צורך לדבר עליו. הסיפורים הנפלאים האלה מופיעים בספר ממשנתה של תורה, שמות תשע"ד. ונעבור למדור קניין חוכמה פרק רובס. אומרת המשנה פרק ב' משנה A, במקום שאין אנשים השתדל להיות איש. בספר ולזל דר אידלמן על רב זאב אידלמן מסופר שבבני ברק היה אחד הגנים הציבוריים, היה שם עץ עם הרבה ענפים, לא היה שם תורה בלילות, וגרם שהגיעו לשם שווי קרנות והתאספו שם, פגעו בתארת האווירה המיוחדת שהייתה בבני ברק. משקפה סכנה לעתיד אופי האזור מההתאספות הקבועה שהייתה שם. רב זאב אידלמן זכר צדיק לברכה פנה לעירייה כמה פעמים שיקבעו עמודי תאורה בגינה, אבל היא נסחב. טוב, לא ישקר רב זאב התייאש, הוא הלך עם עוד כמה רבנים, וניסרו בעצמם את הענפים משתי עצים גדולים. לפתע תוך כדי שהם עושים את הדבר הזה, מנסרים את העצים, הגיעה משטרה. כולם ברחו, אבל רב זאב לא נרתע, מלקחת אחריות על עצמו, את כל האחריות על כל מה שקרה. והפקחים אמרו לו שיפסיק, אבל הוא אומר, לא, עד רבה, תמידו אותי למשפט. הם אמרו, בסדר, שלחו להזמנה למשפט. הדעה של המבינים הייתה שיחייבו אותו בדין, אבל הוא גם לא לקח לעצמו עורך דין. הגיע המשפט, מקרים את הכתב האישום, השופט שואל אותו, מר אידלמן, אתה מודה או כופר? אז עונה רב זאב אידלמן, אני אפתח בסיפור. השופט אמר, לא הזמן לסיפורים, מודה או כופר? רב זאב כידוע לא מתפעל מאף אדם. הוא אומר, אתה יכול לא לתת לי רשות דיבור, אבל אם אתה נותן לי לדבר, מה לומר את זה אני אבחר. למרבה הפלא השופט נותן לו לדבר, והוא מתחיל לספר סיפור. הוא אומר, ראיתי פעם איזה אדם שמטפס בזריזות על צינורות מים, מגיע לקומה שנייה, פרץ את החלון והשתחל פנימה. מה לדעת כבוד השופט, הדין של אותו אדם? השופט מסתכל עליו, הוא אומר, זהו גנב, צריך לקרוא למשטרה, אבל מה זה קשור אלינו הסיפור הזה? המשך רב זאב ומספר, אני הגבר, אני זה שטיפסתי לקומה שנייה. ולמה אתה שואל? שמעתי קול של תינוק בוכה, וזה לא היה סטנבכי, הבנתי שהוא שרוי ממש במצוקה. עליתי במדרגות, הקשבתי לדלתות, עד שהגעתי לאותו דירה, אני מנסה לדפוק, אף אחד לא תפותח. כנראה שאימא שלו השאירה אותו לקניות, אימא שלו יצאה לקניות, השאירה אותו לבד, נעלה אחרי את הדלת, ולפי הנסיבות, לפי הקול של הבך, אני שומע שיכול שהוא ממש בסכנה. ודיבורים מעבר לדלת, לא יכולתי לפעול שום דבר. עד שלא היה מנוס מלטפס מבחוץ ולהיכנס בכזאת צורה. ואחר נכנסתי והוצאתי אותו על הכתפיים מהחלון, בזהירות ירדתי על הצינורות, למעלה מכוחותיי, וטיפלתי בו עד שהוא נכנס מהסכנה שהיה בה, ושמרתי על הבת שאמא שלו חזרה. סיים רב זאב את המשל שלו. השופט הוא לגמרי לא מבין, הוא אומר לו, נו, עשית מעשה טוב, אבל מה זה קשור אלינו? זה סיפור שלנו. ענה רב זאב לשופט, בכל מעשה שהוא, אם אתה מתחשב בראות עיניך בלבד, אתה עלול להרשיע את האדם הזכאי. שכשמתבררים פרטים נוספים שקשורים לאותו מעשה, מתהפכת ההבנה לגמרי, ומתגלה את חפותו וזכותו. ובעצם, אותו מעשה הוא מעשה חיובי וראוי להערכה. ואז המשיך רב זאב לתאר את ייחודה של בני ברק ואת גודל הסכנה הרוחנית ממקום התקבצות של פוחזים וכו'. בגמר הודעתו באותו מעשה הטיל עליו השופט קנס של לירה אחת. הצליח לשכנע אותו. ועד כאן אותו סיפור נפלא. אנחנו ממשיכים, ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. כתוב בפרשה, ויומר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? יש פה סיפור נפלא מגיליון דויבב ספוסיים. סיפור מרב מחליוד ללפקוביץ, זכר צדיק לברכה. עוד לפני שעה גיל בר מצווה, רבי חילוד ליקוביץ' נסע ללמוד בישיבת ביס יויסף, שבעריה רקוב, כן? רבי חילוד ליקוביץ' נולד בוולוז'ין, והוא נסע לעיירה רקוב ללמוד אצל המורה דאסר, זה היה הגאון רבי ישראל אלפן, הילפרין, שגם הוא השפיע מהתורתו בישיבה, הוא היה מוסר שורים בשושמייצה, לפני בני הישיבה. כמובן שבני העיר רחשו לרב, למרות שהוא היה צעיר לימים כבן 40, רחשו לו כבוד רב. סיפר רבי חילוד ליבקוביץ' מה שעיניו ראו על הכבוד הרב שבני העיר רחשו לו. אחד השבתות, אחרי שחריס, בבית הכנסת הישן, נערך דיון בין המתפללים לגבי להביא רופא לעיירה. בלהט הדיון קם אחד מבני העיר בצעקות, תוך כדי שהוא מחציף בדברים כלפי הרב. הרב עמד כל הזמן כשהוא נשאל על העמוד התפילה ושתק. משהו המשיך בצעקות, פנה הרב לסובבים ואמר, דעו כי הוא בחרם, ואסור לעמוד בארבע עמוד שלו. נו, כשהרב אמר כזה דבר, מיד כל האנשים התחילו לברוח ולהתרחק מאותו מחוצף, כשהם דוחפים זה את זה בבעלה, כבורחים מסכנה של אש. אותו איש יצא מבית הכנסת הישן, ביקש להיכנס לבית הכנסת החדש, אבל גם לשם הגיע אותו שם, אותו שמועה לנידוי שלו, וגם לשם התרחקו ממנו. וככה גם ברחובות העירה, כל מקום שהוא הלך, התרחקו ממנו. באחד הימים הוא נעמד בפתח בית הכנסת, והמתפעלים בהקפדה שלהם לא לעמוד בדלת אמותיו, לא יכלו לצאת, בלית ברירה קפצו מהחלונות. במשך כל אותו שבוע, אותו חצוף עמד במרדו, עד שאחד מהקרובים שלו נהיה חולה, והבני משפחה שלו הכריחו אותו לבקש מחילה מהרב. זה היה ביום שישי, המורה דאסרה ישב באשתיב לחסידים ומסר שוב במשניות. וגם רבנו, רב מחיוד דלפקובי, זכר צדיק לברכה, היה באותו זמן בבית הכנסת. הוא מספר שבאמצע השיעור נכנסו כמה אנשים, ואמרו שאותו בן אדם עומד בחוץ ורוצה לבקש את המחילה של המחילה מהרב. הרב הסכים, ונכנסו ביחד עם אותו איש 10 אנשים. הרב אמר לו שיחלוץ נעליים ויעלה למדרגות ליד הארון קודש. ושמה יבקש מחילה. אחרי שהרב הבחין שהחלצת נעליים קשה עליו, הוא ביטר על זה, ואותו איש עלה, ביקש את המחילה של הרב, הרב שאל אותו, אתה חוזר בך? כשהוא ענה לו בחיוב, הרב אמר לו, מחו לך, והציבור ענה אחריו שלוש פעמים, מחו לך, מחו לך, מחו לך. רבי חיוב דילבקוביץ' תיאר את השמחה, התרת הספקות שהייתה בעיירה, על הכבודה של התורה והרבנות ששב למקומה, ממש כשמחה של חג, שכבודה של התורה חזרה למקומה. שיעור דף רעי מבהלוכה היום עוסק במתי מתחיל זמנה של תפילת מוסף בשבת, ומתי הוא מסתיים, לכתחילה ובדיעבד. אז מהו זמן תפילת מוסף לכתחילה? זמן תפילת מוסף הוא מיד לאחר תפילת סחיס, כקורבן מוסף, שזמנו אחר תומית של שחר. וכיוון שיש אומרים שמזמן מנחה גדולה ואילך צריך להתפלל מנחה קודם מוסף, יש להקפיד שלא לאחר את תפילת מוסף עד זמן מנחה גדולה. ולמה? כדי שלא להיכנס לספק איזו תפילה צריך להקדים. ומהגם שלדעה הזו שצריך להקדים מנחה למוסף, אז הוא נמצא שופך את סדר הקורבנות, שהרי מנחה היא כנגד עמוד של בן ארבעים, שזמנו לאחר קורבן מוסף. יש מי שאומר שראוי לאחר את התפילה עד לאחר השעה השישית, בשעות זמניות כמובן, שהם אורך היום בחלוקה ל-12. אז נוכל לחצות היום שישעת הקרבת המוסף במקדוש. אולם, שיש בכך ביטול לא הנק שבוס, ובמיוחד אם הדבר יגרום לתראי נפרד לאחר חצות היום, שזה אסור בשבת, אין לאחר את התפילה. ובוודאי שלא להתפלל משום כך מוסף ביחידוס, או לפזר ציבור שיתפללו שחיס בשעה מוקדמת ולהיכנסם שנית לתפילת מוסף. מי אינו נקרא פושע כשמאחר להתפלל מוסף? מי שאחר לתפילת מוסף עד תחילת השעה השמינית של היום בשעות זמניות, אז נקרא בפי חכמינו ז"ל פושע. ולמה? כיוון שעיקר זמן הקרבת המוסף לכתחילה הוא עד סוף השעה השביעית, ובמקרה הצורך יש לדלג את סיכום פורקן וכדומה, שאר הדברים שמוסיפים, כדי להספיק להתפלל לפני סוף השעה השביעית. וגם אישה, למי שסבר שהיא חייבת לתפילת מוסף, כפי שמיד נדבר על זה, חייבת לכתחילה להתפלל עד לסוף השעה השביעית. ויש אומרים שאינו נקרא פושע אלא כשמתעצל ושואל חינם, אבל כשמאחר תפילתו מחמת הריחוד ופיוטים, למשל ביום כיפור או בהקפות בשמחת תורה, הוא לא נקרא פושע. אלה יש חולקים, אך יש מהם שהוסיפו כי יחיד שמתין לציבור שיתאחרו, אינו נחשב פושע כיוון שמאחר תפילתו כדי להתפלל בציבור. ובדיעבד, מי שטרם התפלל עד תחילת השעה השמינית, התפלל עד לסוף היום. לגבי נשים, יש אומרים שנשים פטורות מתפילת מוסף, משום שהתפילה היא מתבססת הרבון אנשי הזמן גרומה, וחיובן ביתר התפילות, זה רק משום שהתפילה היא בקשת רחמים מהשם, וגם הן זקוקות לרחמים, אבל תפילת המוספים היא לא בקשת רחמים, אלא תפילת שבח כזכר לקורבן מוסף. ויש אומרים, שהטעם שהן פטורות היא בגלל שאין להן חלק בקורבן מוסף, כיוון שהן פטורות מתרומת מחצית השקל שממנה נקנים קורבנות הציבור. ויש אומרים שנשים חייבות בתפילת מוסף, ואף לדעת הפותרים, מותר לאישה להתפלל מוסף, ואף לדעת השולחן ערוך שנשים לא מברכות על מצוות עצה שהזמן גרומה, משום שבברכה אומרים וציוונו ואין לו מצטבו. מותר לאישה להתפלל תפילת מוסף, כי הרי לא אומרים בה וציוונו. ויש אומרים שבזמננו נשים חייבות בתפילת מוסף לכל הדעות, כיוון שקיבלו על עצמם את התפילה כחובה. מי זכר רבותיי מה למדנו אתמול? ראוי לסיים את קריאת שני מיקרובך או תרגום לפני קריאת התורה בשבת. ומי שלא עשה כן, מצווה מן המובחר שיסיים את הקריאה לפני אכילת סעודת שחרית של שבת. מי שלא סיים את קריאת שני מיקרובך או תרגום לפני סעודת שחרית של שבת, יסיים את הקריאה עד לתפילת מנחה, שבה מתחילים לקרוא את הפרשה של השבוע הבא. לאחר קריאת שני מיקרובך או תרגום, אין חובה לקרוא גם את ההפטרה של פרשת השבוע. אולם, יש שנהגו לקרוא אותה לפני קריאתה בציבור. ונזכר כעת רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. מדוע העברת מים חמים לתרמוס לא נחשבת כהטמנה? איסור הצמנה בדבר שלא מוסיף חום, אינו אלא בתבשיל חם ולא בצונן. ובהתאם לכך, אין איסור הצמנה אלא כשהתבשיל נמצא בכלי שבו יתבשל. אבל אם העבירו לכלי אחר, הרי זה נחשב כצונן גם אם היד סולדת בו. ואף אם שבו והחזירו לכלי הראשון. וגם אם מעביר את התבשיל לכלי שני כדי לשמור על החום שלו, אין מזה איסור הטמנה. ולכן מותר להעביר מים רותחים בשבת ממיחם שעומד על גבי האש לבקבוק תמוס, על אף שהבקבוק שומר על החום. וסיבה נוספת שאין בזה איסור הטמנה, כי לא גזרו אלא שלא להטמין כלי שבו תבשיל בתוך דבר אחר, אבל הנחת התבשיל בכלי שמיועד לו לא נחשב כהטמנה. דף רמי בבלי, אילו אותיות עשו למחוק? מה שמותיו של הקדוש ברוך הוא? ומי הוא שלמה המוזכר בשיר השירים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף רמי בבלי, מסכת שבועות, דף למדי. ונעבור למדור החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. בהלכות הלמדות היום, בסדר הלימוד היומי בחפץ חיים, עוסק החפץ חיים באיסור אבק רכילות. בביאור מסוים של דירשו מזכירים את דברי הגמרא הידועים שאין יום שאדם ניצל בו מאבק לשון הרע ורכילות. ואת ביאורו של המסילת ישרים שהסיבה היא משום שלרוב דקותו של איסור זה אין מאדם מכירים אותו, וישנם דיבורים רבים שנראים קלים ורחוקים לרכילות עד שאין מאדם מעלים בדעתם שיש איסור בזה. נשמע מייאש. אולם בביאור מסוים מביאים על כך את דברי החפץ חיים במקום אחר, שמסביר שכוונת הגמרא היא שבסתומה בלי לימוד אי אפשר לנצל. אבל מי שנותן את עיניו וליבו ורעיונותיו לזה, ודאי שהוא יכול לנצל. ויש עצה אם כן. וזו המטרה של הלימוד בחפץ חיים. להביא למודעות את המכשולות שתמונות בכל מיני סיטואציות יומיומיות שאנחנו נתקלים בהן, וככה לדעת להיזהר מהן. החפץ חיים מביא מספר דוגמאות לאיסור של אבק רכילות, שהכלל שעולה מהם, שאסור לספר דבר מה שפלוני אמר או עשה, אפילו שאין בזה כל גנות, אם מכל מקום הדברים עלולים להביא לתרעומת בלב השומע כלפי אותו פלוני. אחת הדוגמאות שהוא מביא, זה על אדם שמבקש טובה מחבר שלו, והוא אומר לו שהוא לא יכול לעשות זאת. לא יכול לעשות את זה טובה שהוא מבקש. אז אולי אומר לו, הרי פלוני סיפר לי שעשית לו את הטובה הזאת. ולמה? כי בכך מתעוררת תרעומת בלב השמה על אותו פלוני. למה? הוא סיפר על הטובה שהוא עשה. ובגלל זה הוא לא יכול להשתמד עכשיו מה מבקש. דוגמה נוספת, המשבח את ראובן בפני שמעון שותפו על שנתן הלוואה או צדקה. גם זה יש להיזהר, כי הוא גורם תרעומת בלב שמעון. הוא גם יכול לגרום בזה עזק לראובן או מחלוקת בדיוק בין שותפו. בביאורים ומוסופים, מזכירים בהקשר לזה גם את איסור אבק לשנורת. סיפור שבח על אדם בסיטואציה שיכולה לגרום שהשומעים יתעוררו לדבר בגנותו. התנאים שאסור לספר לדבר בשבחו של אדם, בפני השונא שלו, ברבים או להרבות בשבחו. אבל באופנים אחרים, אדרבה, הגמרא אומרת שמי שהשמועות עליו טובות, מותר לשבח אותו. ומי שמשבח אותו, ינוחו לו ברכות על ראשו. אבל מזה עולה שאלה מעניינת. איך מותר לשבח חתן וכלה בדרשה? הרי זה בפני רבים, בדרך כלל מרבים משבחם. אז הביאור מסופי מביאים על זה הסבר בשם שו"ת לחפץ בחיים. שכמו שכתב המהרש"ל, שרק לגבי חברו יש הקפדה על סיפור שבחו. אך על רבו בוודאי מותר. ולמה? מפני שכל תלמיד מחויב לספר בשבחו ואין בו קינה. הוא הדין לגבי חתן, כיוון שמצווה לשבחו, אם כן, אין קינה. עד כאן המדור הנפלא, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, שכמובן אתם הרבה יותר ממוזמנים להצטרף אלינו למדור. ואנחנו כעת מגיעים למדור המוסר היומי. המוסר היומי מתוך ספרו של החפץ חיים חומת הדת. אומר החפץ חיים בספרו חומת הדת פרק י"ד, כי היום כל אחד עושה סדרים חדשים בלימוד, לקצר או לשנות כפי אשר עם לבבו. יש שלא נאה בעיניו ללמוד לנערים פרשה זו, ויש סדר שלם. וממהרים להודיע דעתם בדפוס לרבים, ואין שואלים כלל עצת הזקנים שבדור. ואמרתי, אומר החפץ חיים, להעיר אוזנם ממה שמצאנו לגבי אחיו מלך ישראל, שקיבץ בן הדד מלך הרם, למד בית מלכים להילחם בו. וישלח לאחיו לומר, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. ויחנה אחיו לפניו וישיב לו, כי דבריך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. ויוסף בן הדד וישלח לו, כעת מחר אשלח את עבדה אליך, והיה כל החמל דיניך, ישימו בידם ולקחו. אז קרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, והזקנים ישיבו לו, אל תשמע ולא תובן. ככה אומר הנביא. ושואלה חפץ חיים, והדבר פלא, הלא כספו וזהבו ונשאר בניו נתן לו. ומהו המחמד עין אשר על זה שלח לזקנים? זה הם השיבו לו שלא ישמע. וביארו לנו חכמינו זה לומר חפץ חיים. מחמד עיניו זהו ספר תורה. אמר אחיו בליבו, הדבר הגדול אני מבקש ממני, איזה שלי לבד של זקני ישראל הוא. לפי כך אקרא לזקני ישראל. ונתבונן מה, אומר החפץ חיים. הלא אחיו לא מצדיקי הדור כלל, והגיע לו יצרה שהתרצה לתת כספו, זהבו ונשאר בניו. ואף על פי כן, כשביקשו ממנו את הספר תורה, אז הוא כבר אמר, לא, זה לא בידי, אני צריך למלך בזקנים, שם הסנדרים. וכהיום אומר החפץ חיים, אותם האנשים פועלים בנפשם לעשות סדרים למעט תורה מישראל, שלא מחמתו נסכים מרצון עצמם, ומבלי לשאול כלל לזקני ישראל. והטעם לזה מובן מאליו. מסביר החפץ חיים, כי אחיו היה דורש 22 פנים בתורה, והכיר את הקדושה של התורה, ולכן היא הייתה יקרה בעיניו מכל אשר לא. וכהיום, המתקנים העושים סדרים בתורה רחוקים ממנה, ולא עמלו עליה כלל. התבוננו זאת מסיים החפץ חיים, וידעו את אשר לפניהם. עד כאן הדברים הנפלאים של החפץ חיים בספר חומת הדת. ונעבור למדור פרשת השבוע. שני אנשים עיוורים נצים, אומרת התורה. כמה יש לעמול על עקירת הקינה. יש לנו פה דברים נפלאים ומרתקים מתוך הספר רבלה, על רבלה לופיאן. אחד מהדרשות שלו, רבלה לופיאן, הוא נשא משל נוקב על מידת הקינה. מידת הקינה, הוא סיפר שהוא הגיע ברכבת לפולין, והוא שכר בלגולה שיקח אותו הביתה. הדרך הייתה ארוכה, עגלון ביקש בדרך לעצור, העמיד את העגלה בצד, והוא שחרר את הסוס. הסוס היה, הלך למרחק קצר שהיה שם גם, והסוס שתה. לפני שהוא שתה, מספר רבלה, הוא הרביץ בפרסה שלו במים, עד שהוא נהיו בוצים, והרק הזה הוא התחיל לשתות. התפלאתי, שאלתי את העגלון, מה קרה שם? למה? הוא ראה להפוך מים נקיים לבוצים ורק אז הוא שותה. למה הוא לא שותה כשמאו נקיים? הסביר לעגלון בסבלנות, אומר רבלה, אתה צריך להבין שהמים מאו נקיים, אז הסוס רואה שללית של עצמו שהוא חושב שזה סוס נוסף. הקינה בערה בו והוא השתלה בצורה כזאת פראית. עד שהנדמה שהאחרון פה לא ישוב מעמו אם הוא לא יהרוג את הסוס שחדר לתחום שלו. הסימאון הגדל של למים נשכח. אומר רבלה, אין דבר בעולם שאי אפשר ללמוד ממנו דרכי השם. התפקיד שלנו למצוא את דרכי השם בכל מה שקיים בעולם. ואת הנמשל הסביר רבלה, זה טבעם של הבעלי חיים. כשאנחנו יודעים לכזאת התנהגות, אנחנו יכולים להבין כמה חייב האדם לעמול כדי למחוק רגשות ומעשה קינה. ורבלה היה אומר, בכל הנוגע למידות, התורה מקצרת בלשונה לעומת שאר המצוות. ועל סוד העניין עמד הרמח"ל והסביר משל. אדם ערך חוזה כדת וכדין עם קבלן, שיבנה לו בניין גדול עם כמה קומות, הרבה חדרים. אחרי כמה זמן בא הקבלן ומציג תביעת תשלום מיוחדת על החבירה של היסודות. הוא נדם בעצם התביעה על היסודות. אז הקבלן זועק לו, איפה חשבת שאני אעמיד את הבניין על האוויר? כל בר דעת מבין שלא שייך לעמיד בניין בלי יסודות. וכשהוא חותם חוזה על הבניין, זה כלול גם יסודות, ובלי צורך לפרט את זה. וזה בין מדובר בניין נמוך, בין מדובר בניין גודל שחוקים, שצריך יסודות גדולים ואיתנים. לכן לענייננו, אומר רבלה, בניין התורה לא ייתכן בלי יסודות של המידות. חובה על האדם לחפור בארץ החומריות עמוק עמוק, לשרש אחרי המידות הרעות ולהשליך אותן, ולהשריש מתחתיהן מידות טובות, ועליהם, על המידות הטובות, להשתית בניין הגדול והנהדר, שהוא בניין התורה. ויש פה סיפור נפלא על רבלה, שמעיד על גודל מידת הוותרנות שלו, שהוא היה גר בעיירה כלם והמשפחה גדלה, היו צריכים לעבור על דירה גדולה יותר. הוא התחיל לחפש דירה בשכירות, ובאותו זמן היה קשה להשיג דירות, אחרי הגיעה רבה, עלה בידו ברוך השם סוף סוף למצוא דירה. פרט על השכירות סוכמים בעל הבית, שכרו עגלון, שמו על העגלה את כל הרהיטים והמטלטלים, ונסעו למקום, הגיעו, פגשו איזה אדם אחד שאומר לו, דע לך רב אליהו, אני עומד לחתן את הבת שלי, חיפשתי בכל העיר דירה, ולא מצאתי דירה אחרת, אלא רק את זו, אבל אתה הקדמת אותי. ותדע לך, שאם אתה נכנס לדירה, אני אצטרך לעכב את החתונה. בני הבית ששמעו את הדברים, התחילו לטעון נגדו על העזות, איך אתה מעיז ככה, ואנחנו משפחה מרובה ילדים, שאחרי מאמצים, מצאו דירה וכבר סיכמו וגמרו עם המזכיר. אבל רבנו שמע את הדין הדברים, ולא דיבר כלום, עמד בשקט. אבל אחרי כמה דקות הוא הפר את השתיקה ופנה לעגלון ואמר לו, בבקשה לא לפרק את המטענים, אנחנו חוזרים איתך לדירה הישנה. זה היה מידת הוותרנות של רבלה, שעליה הוא דיבר, ושאותה הוא השכיל וקנה לעצמו. ונסיים מוריי ורבותיי ביום מדור ההתחזקות היומי, מילקוט לקח טוב, הגאון רב זרח ברוורמן זכר צדיק לברכה, מתלמידי המהר"ל דיסקין, סבל בסוף ימיו ייסורים נוראים, ובאותם ימים שמעו אותו אומר, ריבונו של עולם, מודה אני לך על ייסוריי, שלמלא הייסורים, אי אפשר לעמוד בפני בית דין של מעלה. שאלו אותו הנוכחים והרי בגמרא, בגמרא מובא שהמורים אמרו, לא הם ולא שכרם. אמר להם רב זרח, הם יכלו להרשות לעצמם לוקסוס כזה. אבל אני לא יכול להרשות לעצמם כאלה דברים. נשתדל רבותיי לא לקוץ באיסורים הבאים עלינו, שהרי הם יעמדו לנו בזכות בבית דין של מעלה. ועד כאן הפותח בכל יום להיום, ונזכיר לכם שבסוף השבוע ביום חמישי יש מבחן דרשו בכולל, וביום שישי יהיו מבחנים של קינן תואר ודף היומי, ושל דף היומי בהלוכה, וקינן חוכמה, וקינן משנייס. בהצלחה לכולם. מחר בעזרת השם נשוב וניפגש עם עוד הפותח בכל יום ודברים מרתקים נוספים. יהיו שלום.